היי אב.
היי סיוון.
ספרי לי על השיט שלך.
בשמחה, כרגיל. אז השיט שלי, אני סוג של עושה כאילו קומפיליישן, קירה קומפיליישן כזה.
לא, אני צריכה תרגום לעברית.
מה זה אומר? זה אומר כמו מחרוזת שירים, אז בשיט.
אוקיי.
הנה, את במונחים של הקרוון, של הצופים, את מבינה. אז זה נוגע לפילאטיס סלש יוגה.
אוקיי.
אני הייתי בפילאטיס שכאילו של כללית, של קופת חולים כללית, שכאילו את משלמת כלום כסף, ואת מקבלת כאילו פעמיים בשבוע.
מושלם.
זה מדהים. וזה היה כאילו במרפאה של כללית, ביד אליהו, אני כאילו עושה שיווק, אבל כן, כי זה נגמר, כי המורה כאילו עזבה, ואז כבר אין בשעות ש... זה לא קיים יותר. עכשיו, זה היה מושלם, היא הייתה מושלמת. אין לי, היא הייתה כל כך טובה.
אוי, מתה זה שמתאהבים במורה.
וואו, היא הייתה, בחיים שלי לא ראיתי שלמות כזאת.
זה פשוט מעלה מוטיבציה לעשות.
כן, אבל זהו, היא עזבה, כאילו, בתחילת המלחמה זה כאילו בוטל, ואז היא אמרה שהיא תחזור, והיא עזבה בכלל את זה, ואין יותר, ואני הלכתי לחפש לי פתרון אחר. אז התחלתי לחפש כל מיני יוגה ופילאטיס בכל מיני מתנסים כזה, כי אני קמצנית, ולא רציתי לשלם 80 שקל לשיעור על כזה, לא יודעת מה, לא אגיד שמות. ואז התחלתי לחפש. עכשיו, התחלתי, יש מורה ליוגה שהיא סבבה, אבל מה? כאילו כל פעם יש לי בעיה, זה השיט שלי. שאין, אני פשוט לא אמצא יותר מורה לפילאטיס או ליוגה מושלמת כמו ההיא, ואז אני עוברת ועושה אודישנים, וכל פעם יש משהו. עכשיו אחת, יש לה קטע, ואת בטח מכירה את זה, כי את גם עושה פילאטיס, שהיא אומרת עכשיו שלוש נשימות, ואז היא עושה אחת, ואז היא מפסיקה לספור. את כבר בשבע נשימות. ואת אומרת, מאמי, הנשימות שלך זה נשימות כלב. את אומרת, אחד זה שבע. את אומרת, למה את עובדת, למה כל פעם, למה לעשות את זה? היא כאילו אומרת, חמש נשימות, ואז באמצע שהיא סופרת, היא הולכת לעזור למישהו, מתחילה לדבר, להסביר לנו, עושה לנו הרצאה על זה, על התנוחה הזאת. ואני אומרת, נשמה, את לא במודעות, אני לא הבנתי, כאילו, כאילו, אני מתחרפנת מזה, כל פעם אחת, עכשיו, אני למדתי לחיות עם זה, ולהגיד, בסדר, היא אומרת שלוש נשימות.
אני קראת שאת יושבת, אני עושה. מתחממת על המורה תוך
כן. כן, כן, את כזה, למה אמרת שלוש נשימות?
למה את עושה את זה?
את כזה, אמרת שלוש נשימות? תקיימי את ההבטחה שלך, ביץ'.
ממש.
זה נורא. עכשיו, יש, סבבה, ואז אמרתי, טוב, אני, ואז כאילו, היה סבבה, איתה, למדתי לחיות עם זה, ולהגיד לעצמי שלוש נשימות, אני סופרת, לא לסמוך עליה. ואז התבטל שיעור אחד וזה פעם בשבוע, זה לא מספיק. הלכתי גם לפילאטיס באיזה מתנס עם מלא זקנות. סליחה, אין לי גילנות. אני יודעת שכולכם חושבים שאני גילנית, אבל מה הבעיה שלי?
לפעמים זקנות יותר טובות מאיתנו בפילאטיס, כן?
אגב, גם בכללית היה זקנות ואני אהבתי, הכל היה טוב. היה שם גם אחד, היה שם, אני זקנות, ואיזה בחור אחד נראה בין גיל 30 ל-40, אני אתאר לך אותו, בא לשיעורים עם כיפה וציצית, עושה את הפילאטיס עם הכיפה והציצית וחולצה של טופק, תמיד. נשבעת לך, אני מתה למצוא את הבן אדם הזה. האמת שיש לי את הוואטסאפ שלו, כי היה לנו קבוצה. אני מתה להביא, זה נראה לי בן אדם מעניין. עכשיו, תקשיבי, זה היה מושלם, זה היה סטאפ מושלם. גם המורה מושלמת, גם האוכלוסייה אחלה. היה מדהים. אני מגיעה למתנס כלשהו.
הוא באבל עכשיו.
כן, את לא מבינה.
על אובדן.
כן, ואז יש איזה מורה, והיא צעירה, צעירונת כזאת חמודה ממש, וכל ה... ואז היא באה...
הכל ביחס לגיל צעירונית כזאת.
לא, כי למה? כי זה המערכת יחסי כוחות בחדר.
כן.
היא תמיד מאחרת ב-10 דקות, אני מתעצבנת.
אומייגד, היא מאחרת. המורה מאחרת?
כן.
לא.
זה כאילו כתוב 7:30 עד 8:30, ואז היא מגיעה ב-7:40, מתחילים ב-7:45. עכשיו כבר מעצבן.
אני...
הורדת לי רבע שעה מהכסף. מה? שלא שילמתי כי זה זול.
ומתחת לכל ביקורת לא שמעתי דבר כזה מעולם.
עכשיו חכי, זה לא הכל.
אוקיי.
אחרי זה, הזקנות, סליחה שאני זה, הזקנות, יש שם גם 4 אחיות, זה מטורף. 4 אחיות מבוגרות.
אשכרה.
בנות 60 פלוס, באות ביחד כל האחיות.
אוי, זה מושלם.
תקשיבי, אני בחיפושים שלי אחר הפילאטיס או היוגה המושלם, הגעתי לדברים, תקשיבי, אפשר לכתוב על זה סדרה. קיצור, האחיות האלה ועוד אחת, הן כאילו שולטות בשיעור. הן כאילו זה, הן מחליטות, היא לא מחליטה. היא באה באיחור, ואז במקום כאילו דווקא לרצות שהשיעור ימשיך עד 8:30 כמו שכתוב, הם, יש להם איזה רעיון בראש שהשיעור אמור להיגמר ב-20, ואז היא כאילו ממשיכה עוד, ואז הם כאילו אומרות לה, כמו תלמידים בבית ספר, לא, אבל השיעור כבר נגמר. אני כזה, סליחה, אני רוצה עוד זמן. אני משלמת, אני רוצה לקבל את השעה שלי של פילאטיס.
את המוצר.
בדיוק, והיא אומרת לה, לא, אבל פעם קודמת סיימנו ב-20, וזה אמור להיגמר ב-20, ואת מושכת את הזמן. אני כזה, למה את מתלוננת? לא בא לך, קומי תלכי, מה זה החרה הזה?
ממש.
והיא מתלוננת אליה, ואני כזה, מה? זה אמור להיות ב-7:30 עד 8:30, מה זה החרה הזה?
עכשיו, אני לא הייתי מסוגלת.
זה מחריד.
זה מחריד.
היא כאילו, היא דופסה על השעון. ואני אומרת, מה את עושה לחשבון? הפוך.
את מקבלת יותר.
בדיוק.
נקחי את זה.
כאילו מה, את בעונש? לא רוצה, אני באתי לעבוד. עכשיו, היא הצעירונת, היא חמודה כזאת, והיא תמיד אומרת, היא תמיד כאילו חושבת שזה דיבייט, מה עושים עכשיו? היא לא אומרת מה עושים, היא שואלת מה עושים. ואז כל המבוגרות מחליטות ביניהן מה עושים. אני כזה, אם את שנעשה היום כדור, שנעשה היום זה, אני כזה, למה את שואלת? This is not up for debate. את באה, את אומרת מה עושים, אנחנו עושים, ככה זה עובד. אני רוצה לקבל ממך, שאת תגידי לי מה לעשות עם הגוף שלי.
את אשת המקצוע.
בדיוק. ואז היא אומרת, אז נעשה ככה היום? מה אתן אומרות? קודם כל, הכל, באמת, זה נשמע כאילו, היא כאילו בצוות הווי ובידור, קבוט אל אלת. ואני כזה, למה את שואלת אותן? את באה, את עושה, את הולכת, בשמונה וחצי, ולא לפני. מה זה, כאילו, מה זה הדבר הזה? ואז אמרתי לעצמי, יאב, זה זול מדי בשביל שיהיו לך את הציפיות האלה, כמובן. זה העניין, זה הגיב אנד טייק. את לא רוצה לשלם כסף.
אני אחרי זה אתן לך טיפ של אלופים.
נו.
לכל המאזינים.
אוקיי.
בסוף אני אתן.
בסוף, סבבה. בקיצור, מה הסוף של הסיפור?
כן.
הסוף של הסיפור זה שיש מצב שאני הולכת לכתוב בפרטי, בוואטסאפ, לאותה פילאטיס מושלמת, והולכת להגיד לה, תקשיבי, איפה שאת, אני אגיע. כי את טובה מדי, ואני לא יכולה למצוא מישהי אחרת יותר טובה.
האמת של, כן, לפעמים עושים את זה.
זה סטוקרי קצת, כי, אבל כאילו...
זה לא סטוקרי, זה לא... לי היה מורה לזומבה, כאילו כולם מכירים כבר את הזומבה,
ואותי. אוהבת את הזומבה.
שחר גד, אם את שומעת אותי, את יודעת כמה אני אוהבת אותך, והיא, סבבה, עברה לצפון, ואני אשפט לך שאם היא הייתה ממשיכה ללמד בצפון, הייתי נוסעת גם שעתיים וחצי.
לאן שתלכי אלך.
במה, ממש.
עמך עמי, ואלוהייך אלוהי. מותנת רפרנסים, מגילת רות, עוד מעט, בטח זה יעלה בשבועות, בסביב שבועות הפרק נראה. בקיצור,
לא דווקא.
לוח השנה העברי.
יש מתנשי את
זה
בקרוב יותר.
זה לפני, את צודקת. זה יכין אתכם.
כן.
בקיצור, מה המסקנה שלי מכל זה?
כן.
שהקומוניזם עובד. אני אגיד לך למה. כי הקטע הזה בכללית הרי.
כן.
את מביא, קודם כל אני אגיד שגם היא הייתה רוסיה, והכל אצלה היה כאילו... כאילו מהסובייטי, כל מה שטוב בסובייטיות, היא הביאה את זה.
יש לי מורה לפילאטיס כזה.
את מבינה? היא הביאה מברית המועצות את כל מה שטוב.
ממש.
והשאירה שם את כל מה שלא טוב, ואז היא באה והיא נתנה לי את התמצית של מה טוב, מה זה קומוניזם? זה אני משלמת לקופת חולים כללית. קופת חולים כללית מספקת לי משהו בחינם, פחות או יותר, ונותנת לי מוצר מעולה. אוקיי? עכשיו אני עושה האדרה לברית המועצות, משטר דקעני ורצחני, כל הכבוד יאב. אבל אני הרגשתי שהקומוניזם עובד איתה. את מבינה מה אני אומרת? מדינת רווחה. זה היה כזה, הכללית מממנת לי פילאטיס מעולה, בכלום כסף, ואני לא יכולה למצוא את זה בעולם הקפיטליסטי, שבו יש לי את כל האופציות, ואני צריכה ללכת, אני צריכה ללכת או על זול במתנס, שכל השיט שואו שעכשיו תיארתי, או כאילו חצי פרטי עם היוגה, שעושה לי את הנשימות של כלב. בשנות כלב. את יודעת, אני מאוד מתוסכלת מזה, זה קשה לי.
זה שיט מצוין. עכשיו אני אעשה פרסומת קטנה, גם לכללית וגם למכבי.
אוקיי.
יש להם אפליקציה שקוראים לה UpApp. שמעת עליה?
לא.
זה אפליקציה שאת מורידה.
אוקיי. לא, כי אפליקציות אחרות את לא מורידה.
אפליקציה שאת מורידה.
זה שיעור יוגה שאת הולכת אליו.
אוקיי, הבנתי. אז את מורידה את האפליקציה.
כן.
את פותחת אותה, את מקישה כמה דברים.
כל הדברים שאתה...
ומלא את תעודת זהות עניינים, סבבה? ואז...
כן.
יש לך...
נו.
את כל שיעורי הפילאטיס, היוגה, הזומבה, ה-whatever, מסביב.
באזור שלך?
רגע, תקשיבי. אוקיי. פעם ראשונה... פעמיים ראשונות שאת משתמשת באפליקציה...
חינם.
חינם אין כסף.
אוקיי.
אחרי זה, 4 פעמים בחודש שאת הולכת, 25 שקלים לשיעור. ואם את הולכת יותר מארבע פעמים, 50. שזה גם עדיין נמוך. והם שוברים את השוק, אני יש לי איזה שיחות עם אנשים, זה טירוף, ואני מאז שגיליתי את זה, חיי השתנו. וזה פותח לך מלא אפשרויות, את גם לא מחויבת לשום מקום.
רגע, זה גם כללית, גם מכבי.
כן, את לא צריכה לעשות מנוי לשום מקום. המקומות שכאילו עובדים איתם, את לא צריכה לעשות עליהם מנוי. את לא צריכה להתחייב אליהם.
זה באמת עובד או שזה כאילו...
זה עובד, אני משתמשת בזה כבר כמה חודשים.
וואו. איך לא סיפרתי את זה?
לא ידעתי שיש סוגיה.
כי לא באתי אלייך עם כל השיט שלי. אני רק רוצה להגיד אבל ש...
אנחנו חייבות להתחיל לטפק.
לגמרי, לגמרי. זה רק, אני חשוב לי להגיד, זה שמדינה בעצם אומרת לעצמה, יהיה לנו יותר זול לקדם פעילות גופנית, מאשר לשלם על בעיות רפואיות של אנשים.
לא, כל האפליקציה הזאת בנויה על דברים מדהימים.
לעודד אותנו להיות בפעילות גופנית.
כשאת עושה שם שיעורים, את מקבלת כאילו כסף מדומיין של האפליקציה, ואת יכולה אחרי זה לעשות איתו דברים, ולקנות איתו דברים. זה מטורף.
אשכרה.
זה הכל מבוסס על כאילו לדרבן אותך לעשות ספורט, בריאות, עניינים. לא, לא, אני יפה.
משהו אחד טוב במדינה הזאת, שיש לי רק דברים רעים להגיד עליה.
ממש, ממש, ממש.
אוקיי, יפה.
אוקיי, אני מתחילה את הפרק, יאב, אתם הגעתם לשיט של אחרים, אוקיי?
תראי, אני שילבתי שלושה שיטים בשיט אחד, אז את צריכה כאילו רגע לתת קרדיט.
אוקיי, זה היה שיט מדהים. אני חושבת שאנשים, הם יכולים לפרוש אחרי השיט שלך, כי זה היה, זה עמד בפני, זה היה יצירת מופת. אני חושבת שלא צריך לגעת בזה עכשיו, כאילו.
תודה רבה.
אבל תדעו שהגעתם לשיט של אחרים. זה פודקאסט שנותן עצות לאנשים על השיט שלהם, שהם כותבים לנו באנונימיות על הבעיות שלהם, שהן יותר גדולות מי המורה שלהם לפילאטיס ובאיזה אופן הוא נושם.
נכון.
או אומר לנשום.
מנחה לנשום.
כן. ואנחנו כאן מפרק לפרק שולחות אמפתיה, ונותנות איזה כמה עצות מועילות לסיום. אז נתחיל?
נתחיל. הפנייה הראשונה שלנו היא מווינסנט וגה איני, בן 26. אחת ממערכות היחסים הראשונות שלי הייתה מאוד חוקרת מבחינה מינית, ויצא שניסיתי הרבה אקטים מיניים לא קונבנציונליים ולמדתי לאהוב את זה מאוד. לימים הייתי במערכת יחסים אחרת, גם מאוד פתוחה תקשורתית ומכילה, עם מישהי שזה ממש עשה לה את זה וחקרנו את זה ביחד. מאז אני עם בת זוג חדשה, מדהימה וטובה, אבל היא די שוביניסטית וסטרילית. הסקס שלנו מדהים והתקשורת ממש טובה. כשאני איתה, אני מאוד נהנה מאמין שהוא בעוצמות נפלאות וממלאות. ולמרות זאת, לפעמים מרגיש לי שמשהו קצת חסר. גם מין אורלי מצידה אין ממש. לפעמים זה קורה, אבל בצורה מאוד בוסרית, ואני לא מרגיש שהיא אף על זה, וזה מה שהכי חשוב באקט כזה לדעתי. אני קצת מתוסכל מהסיטואציה לפעמים. כשאנחנו ביחד הכל מעולה, ואני לא מרגיש שמשהו חסר. אפילו להפך, נדהם מהעוצמות. אבל בנפרד, אני לפעמים חווה קושי ופנטזיות על קיום מין אחר, על להיחדר ועל מין אורלי נלהב וסוחף. הפנטזיות האלה מלוות לעתים קרובות בתחושת בגידה, כי אני יודע כמה חשובה לתקשורת כנה ופתוחה, וזה משהו שאני מתבייש לגביו, על אף שבשאר התחומים אני גלוי ב-100%. איך מתמודדים עם תחושות כאלה? האם להשאיר אותן בגדר הפנטזיה והעוננות האישית, או להעלות אותן לשיח ולהסתכן בפגיעה באופי הקשר שלנו?
מדהים. תודה שכתבת לנו.
ממש.
אגב, שגם לא התביישת והבאת את, כאילו, את הדברים, את הפנטזיות שלך באופן גלוי. אני גם חושבת שזה חלק משבירת הטאבו, כאילו, על איזה פנטזיות יש עליהם, כאילו, טאבו בחברה שלנו, וכזה, כאילו, פשוט הבאת את זה אלינו, ונתת לנו אפשרות לדבר על, על, על הפנטזיות בעולם הזה.
כן.
וקצת to educate ourselves לגביהן.
כן. אני חושבת, קודם כל, שיש פה משהו קצת יוצא דופן, אבל אני בטוחה שהרבה אנשים יכולים להזדהות, אבל בעצם אנחנו, אני לא הייתי אומרת יוצא דופן, הייתי אומרת כאילו בניגוד לציפיות שלנו מהחיים. בדרך כלל אנחנו חושבים על מערכות יחסים מיניות, כאוקיי, המערכת יחסים המינית הראשונה שלי היא מגיעה לאיזשהו סף של התנסויות, ואז כל מערכת יחסים אחריה היא בעצם
תעלה עליה.
בדיוק. מבחינת ההתנסויות, מבחינת החקירה. עכשיו, יש אנשים שככה זה עובד להם, ויש אנשים שהם כמוך, וינסנט, שבעצם זה עובד הפוך. המערכת יחסים הראשונה, כאילו הראשונות הן דווקא יותר באופי של חוקר, ושל דברים שהם קצת יותר, נקרא לזה, הולכים לפי הפנטזיות, וממש כאילו נכנסים לתוך העולם הזה, או קצת יותר קינקיות, או דברים כאלה, ואז אתה בעצם פגשת מישהי, שהיא קצת פחות בתוך העולם הזה. ואז יש פה איזה מין היפוך כזה, של אוקיי, ומה קורה כשזה עובר, כאילו, כיוון הפוך.
נכון.
אז אני חושבת שזה בכלל, באופן ספציפי, מעניין לדבר על זה, על מה קורה כשאנחנו רגילים למשהו מסוים, ואז אנחנו בעצם...
רף הגירוי למעשה.
כן, סוג בעצם. של רף הגירוי, והייתי אומרת, לא רק רף הגירוי, אלא להיות במערכת יחסים אוהבת וטובה ומתקשרת וכנה, אבל אם מישהו או מישהי שאולי הם קצת, נקרא לזה, קצת יותר הולכים לפי התנאיות חברתיות, כאילו המילה הזאת, סטרילית ושוביניסטית, הוא אמר שוביניסטית וסטרילית.
מילים מאוד קשות.
כן. אני נתייחס לזה שהן קשות, אבל לפני שנתייחס לזה שהן קשות, אני אומרת כאילו, הן בעצם נותנות לי אינדיקציה כשאני קוראת את זה, זה בעצם דרך קצת קשה להגיד, היא קצת כבולה בהתנאיות חברתיות יחסית אליי. ואז אני מבינה שיש פה איזשהו פער בהקשר הזה.
כן.
ושקודם כל, זה דבר שהוא עם הזמן יכול להתפתח, אבל אני חושבת שזה דבר שהוא עם הזמן מתפתח ויכול להשתנות. זה לא היא שוביניסטית וסטרילית כי ככה היא, נכון. זהו, זה חתום באבן וחקוק באבן וזהו.
זה בדיוק הדבר, כי בעצם זה נשמע שיש שם משהו סביב כאילו באמת המיניות שהוא ממש כפו, וכשדברים לא זזים, הם מתקשחים.
מה הכוונה לא זזים?
כשאין תקשורת, שאין שיח, שמשהו לא דינמי, אז הוא מתקשח. ובמקרה שלו זה נשמע שהוא כל כך לא רוצה להיות תוקפני כלפיה, אז הוא שם עליה את הכותרת הזאת, את הסטיגמה הזאת, של שוביניסטית וסטרילית, ואז זה לא אשמתה, כאילו זה הסטיגמה, היא שמה, היא נופלת שמה, ואז אני לא צריך להפנות כלפיה את התסכול שלי, את התוקפנות שלי, את החוסר סביעות רצון שלי. כן. כאילו זה משהו שבעצם נמצא ביניהם ומרחיק ביניהם. המילים עצמם הן מרחיקות. כאילו יש משהו בלשים בן זוג, או בת זוג, פרטנרית, כאילו בן אדם שכל כך קרוב אלינו, בתוך תבנית
כן.
שזה כבר אומר שבאמת יש שם משהו סביב המיניות, כמו שהוא מביא לנו את זה, כן? שהוא מאוד מאוד רחוק.
זה גם קשור לתקשורת, כי אפשר להגיד שוביניסטית וסטרילית, ואני קצת מבינה מה זה אומר, יש לי כל מיני מחשבות על מה זה אומר בעצם בפועל, ואפשר גם להגיד, למשל, אני מרגיש שהיא מושפעת מהבניות חברתיות, ואני הייתי, כאילו, הייתי רוצה שנצליח כאילו, קצת שהיא תיפתח לדברים חדשים, או יש דרכים להגיד את זה, וזה גם קשור לאיך מדברים איתה על זה.
נכון. נכון.
עכשיו, אני מניחה שהוא לא בא ומתיח בה, את שוביניסטית, את סטרילית, כמו שהוא אומר לנו, כשהוא כותב לנו.
נכון.
אבל זה שזה מה שעובר לו בראש, כאילו ככה הוא מתייג את זה.
זה מעיד על התחושות שלו, ביחס אליה.
כן.
ועל המרחק שיש עדיין ביניהם. ואני חושבת שהתקשורת, obviously, היא בעצם כאילו הפתרון, אבל אני כן רוצה רגע להתייחס קצת כזה לפנטזיות עצמן. ולתת לזה גם קצת איזה רקע, כאילו בהקשר של כזה, א', וינסנט וגה זה ג'ון טרבולטה בשפות זולה.
נכון.
כן.
מעניין.
שזה כן, כזה זה גם מעניין הבחירה של הדמות, המאוד מסוימת הזו. אני אגיד שהתייעצתי עם דוקטור חגית רודריגז, שהיא עוס ומטפלת מינית מוסמכת, וגם כמובן עם שי שפיצן המלך.
יקיר הפודקאסט.
יקיר הפודקאסט שהוא המנהל של המרכז למיניות אלטרנטיבית, שתמיד כזה בנושאים של כזה, אם עולה, קינק, BDSM, עוד עולמות שהם אלטרנטיביים, בדיוק, אנחנו מתייעצות איתו. ואלף, חגית באמת הביאה לפתחי באמת את הנושא של דוח קינסי, שבאמת הוא כאילו אחד הדוחות הכי מכוננים בחברה שלנו בהקשר של מיניות. דיברתי עליו כמה פעמים, כאילו פה כן. בפודקאסט, אבל זה דוח שבעצם הוא חוקר, שאני לא אספר את כל הרקע שלו, למרות שהוא מעניין, והוא בעצם הוציא שני דוחות, כזה אזור סוף שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50, אחד על גברים, אחד על נשים, ופשוט הוא עשה דבר גאוני, הוא שאל אנשים על המיניות שלהם, במקום שהדת תגיד לנו על המיניות שלנו דברים, ופשוט שבר כל כך הרבה מיתוסים, אז הוא כאילו שבר מיתוסים על עוננות, שזה כזה ממש חשוב, שכזה מלא אנשים מעוננים ולא רק משוגעים. והוא שבר מיתוסים על משיכה מינית, ועל זה שכאילו בעצם רובנו נמצאים על הרצף ולא בקצוות.
האם הוא שבר מיתוסים על גברים שרוצים להיחדר? שיש מיתוס שהגברים חודרים ואנשים נחדרות, ובעצם זה לא תמיד ככה?
הוא שבר מיתוס, כאילו זה כאילו הסיפור הכי כאילו שמאוד רלוונטי לזה, הוא שבר מיתוס על פנטזיות, שבעצם כולם מפנטזים, שזה לא כזה ממש משהו נישתי או זה, שבעצם לכולם יש פנטזיות, ואז במכון קינסי, שזה כאילו בעצם מכון שהוקם על שמו, וממשיכים לעשות מחקרים על מיניות, מחקר של ג'סטין מילר בדק באמת כזה יותר לעומק על פנטזיות, והוא גילה ש-97% באמת מפנטזים אנשים, מהאנשים שהוא חקר, מפנטזים בתדירות מאוד מאוד גבוהה, וכאילו הפנטזיות הן הכי הארדקור שאנחנו כזה מדמיינים, כאילו מין קבוצתי, כוח, סקס אסור, בגידה, הומואירוטיקה, כאילו כל הטאבויים, אבל 25% מתביישים בזה שהם בעצם בכלל מפנטזים, כאילו שהם מרגישים לא בנוח. אני אשים לינק, אנחנו נשים ביחד, לינק בתיאור הפרק של אפרת מנור, שהיא גם מטפלת מינית מוסמכת, שגם, אגב, מלמדת במרכז המיניות אלטרנטיבית. זה סרטון שממש מסביר על פנטזיות ועל המחקר שעכשיו דיברתי עליו. הוא ערוך קצת בצורה שאולי קשה יותר להיכנס כזה, אבל תקשיבו, כאילו ממש תקשיבו.
התוכן עצמו טוב.
התוכן עצמו ממש טוב. והיא ממש מסבירה כזה באמת את הדינמיקה הזאת של פנטזיות, ובעצם חלק, וזה מה שכזה חגית הביאה וחידדה לי, החלק הכי משמעותי בסיפור הזה של פנטזיות, זה הסיפור עם התקשורת גם. כי כאילו יש לנו באמת בחוויית כזה של, זה לא בסדר שאנחנו מפנטזים, אבל בעצם כל הסיפור עם פנטזיות, ואני חושבת שדיברנו על זה כבר בפרקים אחרים, זה שאני יכולה לפנטז whatever I want.
כן.
אין בזה שום פשע. אני יכולה לדמיין את כל הדברים שאנחנו רוצים לדמיין אותם, לפעמים זה אפילו כאילו הקתרזיס, כאילו של המוח שלנו, שעוזר לנו כאילו לחוות כל מיני דברים, וליהנות ולהתרגש, וגם הרבה פעמים זה בדיוק בדברים ש... האמת שזה הולך לעלות ממש בפנייה, זה מעניין, זה הולך לעלות בפנייה הבאה שאנחנו הולכות לדבר עליה, שכאילו לפעמים דווקא הדברים שהכי כאילו על הקצה, ואולי טיפה מגילים אותנו, או טיפה מפחידים אותנו, הם הדברים שגם יכולים להדליק אותנו. כאילו זה גבול מאוד דק כזה, כן. המקום הזה. אבל באמת, אז אנחנו יכולים לפנטז על כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא בהכרח חייבים לממש את הכל. אם אנחנו רוצים לממש את הכל, אז יש גם את העניין של הסכמה ורצון של הפרטנר, בדיוק.
כן.
זה שאתה מפנטז, ואני חושבת שיש כאן עניין של זה שהתנסית כבר, אז זה נתן לך איזושהי חוויה של, זה כאילו הציד זה מהפנטזיה.
כן,
כאילו...
הפנטזיות האלה יכולות להתגשם, כי הנה זה קרה.
בדיוק. אבל זה שאתה מפנטז, אין בזה שום דבר רע. ואני רוצה לשאול, מה קורה במערכת יחסים? כאילו אתה אומר מצד אחד, שכביכול, אתה אומר, הכל נפלא ומדהים בתקשורת שלנו, אבל אם הדברים האלה נכונים, אז למה אתה לא יכול להביא את הפנטזיות המיניות שלך?
אם כאילו הדברים האלה נכונים, אז למה אתה מניח שלהעלות את הדברים האלה לשיח, זה אומר להסתכן בפגיעה באופי הקשר שלנו.
בדיוק.
שזה בעצם השאלה האחרונה. האם להשאיר את זה בגדר הפנטזיה והאנונות האישית, או להעלות אותן לשיח ולהסתכן בפגיעה באופי הקשר שלנו, וישר מה שהדליק לי מנורה, הדבר הזה, זה כאילו, רגע, למה להעלות את הדברים האלה לשיח, בהכרח זה להסתכן בפגיעה באופי הקשר, דווקא הפוך. למה? כי לדבר ולתקשר באופן פתוח, באופן שהוא לא פוגעני, אבל הוא מדבר את הצרכים שלי והרצונות שלי והפנטזיות שלי, עם הבן זוג או בת זוג שלי, זה מחזק את הקשר. נכון. זה הזדמנות ליצור קרבה אפילו עוד יותר גדולה. ואני אגיד אפילו יותר מזה. היא במרכאות סטרילית ושוביניסטית איתך בקשר איתך כנראה. בגלל זה מה שאמרת מקודם ממש כאילו דיבר אליי. שאת אמרת, זה קשור לקשר ביניכם. יכול להיות שעם מישהו אחר או עם הבן זוג הקודם שלה, היא בכלל הייתה הרבה יותר משוחררת. זה מאוד עניין של דינמיקה בין הפרטנרים. ולכן... לפתח את זה לשיח ולדבר על זה באופן כנה ופתוח ותקשורתי, באופן שהוא מן הסתם לא פוגעני, אלא מספר את מה שאני רוצה, זה יכול לקרב בינינו, ואז זה גם יכול לפתוח פתח לדינמיקה אחרת, שמאפשרת לבני הזוג משהו אחר. וכאילו אני הייתי לוקחת את זה בחשבון, שאנשים הם לא א' ב' ג', אנשים הם א' ב' ג' עם הבן אדם הזה, עם הבן אדם הזה, כי זה הכל קשור למרחב ביניכם.
כן.
ובמיניות זה על אחת כמה וכמה נכון.
נכון, זה ממש כאילו, כשאת אומרת את זה, זה גם ממש מרגיש לי שהחוויה שלו אותה, כאילו הסטריליות והזה, זה גם בעצם דרך שבה היא שמה גבולות בצורה לא מדוברת, ב-acting out. וכנראה שבגלל שהחלקים של המיניות לא מדוברים שם כרגע, יש לה איזשהו צורך בכל מיני דרכים להנחיח את ה... סטריליות שלה, את השוביניסטיות שלה במרכאות, כן? וכאילו ברגע שיהיה אפשר לשים גבולות בצורה קונקרטית בתוך מיניות, אז אולי משהו שם משתנה. כלומר, משהו שם יכול לזוז. כן. כרגע שוב, המילים האלה הן פשוט בעיניי מסמנות מרחק. יש שם במיניות מרחק. את כל הקרבה שאתה מרגיש בחיבור היומיומי שלכם, אתם לא מביאים אותה לתוך המיניות. ואז באמת הדבר הזה לא יכול לזוז.
כי יש משהו לא מדובר גם.
בדיוק. עבורך בא לי לנקות את רגשות האשם. מותר לך לפנטז מה שאתה רוצה, ובאמת כאילו, אני חושבת שהרבה מאוד גברים רוצים להיות נחדרים. אגב, אנחנו מעודדות את הפרקטיקה הזאת.
יש לנו בפרק איך לעשות מין אנלי.
כן.
אני זוכרת שדיברת על זה.
היא מעודדת מאוד כאילו את משחק עם יחסי הכוח, וכזה אמפתיה לשני הצדדים. כאילו כולם צריכים ללמוד את כל הפרקטיקות מכל הכיוונים. כאילו גם נשים צריכות להתנסות בלחדור קיצר כל הדבר, אבל אז כאילו אנחנו, לא שאני אומרת שיש פנטזיה טובה יותר מאחרת, אבל כל הפנטזיות תקפות ויש להם מקום, והסיפור להגשים אותם הוא בתוך שיח ובתוך מסע ומתן שיכול לקרות ביניכם.
כן. אני גם שואלת את עצמי, למה אתה מתבייש להגיד לה שבא לך להיחדר למשל? ממה אתה חושש שיקרה? כאילו בלי קשר להאם היא תרצה את זה או לא, וגם אין לדעת, אולי היא תרצה את זה. רק לדעת שזה עושה לך את זה, מה מפחיד בזה? למה אני שואלת את זה? כי אתה, כאילו אמרת, יש לי חשש לספר לה שאני רוצה להיחדר, כי זה כאילו פרקטיקה קצת יותר, נקרא לזה אלטרנטיבית כביכול, אבל רגע, אולי החשש שלך ממה שהיא תחשוב עליך, אם אתה תגיד לה שאתה רוצה להיחדר, זה בעצם דווקא מקום שבו לך יש חששות, והפגיעות שאתה תראה ושאתה תאפשר לה לדעת משהו עליך, שאתה מפחד מהתגובה שלה אליו, זה גם יוביל אותה ללהיפתח יותר,
בטח.
ללתקשר את מה שהיא רוצה וצריכה. כלומר, אתה מצפה ממנה למשהו שאני מרגישה שאולי בכלל
אתה לא מביא עדיין.
בדיוק, כאילו, אולי היא חוששת להגיד דברים מסוימים ומה אתה תחשוב עליה, ואז אתה, יש איזה רושם שהיא סטרילית ושוביניסטית.
כן, יש שם איזשהו קיפאון כזה.
כן, אז אני גם רוצה להגיד, כאילו, אני לא חושבת שזה עניין של סטריליות ושוביניזם, אני מאמינה שזה עניין של עד כמה מרגישים בטוחים אחד עם השני לספר מה אנחנו באמת רוצים.
נכון.
ואני חושבת שאם אתה חושש ממה שהיא תגיד, אם היא תדע שאתה רוצה להיחדר, זה גם עניין של כאילו לעבוד עם עצמי. אני אוהבת מה שאני אוהב. זה הרצונות שלי. ואני כאילו should own it. כי בא לי להיחדר, ולמה שמישהו ישפוט אותי על זה? למה שהבת זוג שלי תשפוט אותי על זה? זה קודם כל שלי באיזשהו מקום.
היא לא חייבת לעשות את זה.
נכון.
כאילו זה חשוב להגיד.
ברור, ברור. אבל כאילו אני מדברת על
על הרצון, על האהבה לזה, על זה שזה יכול לסב לך עונג.
כן. אני בעצם רוצה להצביע על זה שאולי גם לך קצת אכפת ממה חושבים עליך. בעצם. אולי גם אתה קצת חושש. מי שישפטו אותך.
כן, למה אולי? זה נראה לי ברור.
אני אומרת את זה כמין מראה לזה שמסתכל על מישהי אחרת שהיא שוביניסטית וסטרילית, ואני אומרת, אולי היא פשוט חוששת למה אתה תחשוב עליה. וזה בעצם יש פה סוג של אותו דבר. כאילו, זה ה...
אני חושבת שכל מיניות בזוגיות היא מתגלה ומשתנה והיא דינמית, ודברים שאהבנו בהתחלה... פתאום אנחנו לא אוהבים, ופתאום דברים שהיינו בטוחים שלא נאהב בחיים, פתאום עושים לנו את זה, וכאילו, הדבר שצריך לאפשר את התנועה הזאת, זה התקשורת לגבי זה.
כן.
כאילו, אי אפשר להניח שום דבר. כאילו, יכול להיות, אוקיי, אתה רוצה כזה, מי נורא לי מתמסר והיא לא שם, אוקיי, אבל משהו צריך לקרות ביניכם, כדי שהיא תוכל ליהנות מזה, או שהיא תוכל להתמסר לזה, או ש... כאילו, זה מקום של גם אתה מביא, את עצמך כדי שהיא תוכל להביא את עצמה, בדיוק כן, כמו שאמרת.
זה עניין של קרבה לפעמים.
בדיוק.
אגב, מי נורא לי, היה לנו פרק בהקשר קצת שונה, שעשינו קרוס אובר עם תולדות המיניות.
נכון, כתבתי את זה לעצמי.
ושם דיברנו בעצם על מישהי.
כתבתי לעצמי את זה בפנייה הבאה, מדהים.
מדהים. אז אני אגיד על זה שהתייחסנו לזה בקונטקסט מאוד אחר של זוג לסבי, שאחת בעצם, היא זאת שכאילו בתפקיד שלה, בת זוג שלך בעצם, שאומרת, אני לא רוצה לקיים מינורלי, למרות שאני יודעת שהיא ממש אוהבת, ויש לי עם זה אישיו, ושווה לשמוע את זה, למרות שזה כאילו, תשעת, זה כאילו הקשר אחר, ומצד שני, כי דיברנו שם הרבה על מינורלי בין נשים, ומצד שני אני מרגישה שדווקא זה מוציא מהתבניות.
נכון.
כי אתה אומר שאתה רוצה להיחדר, אז זה גם קצת מוציא מהתבניות.
נכון.
וגם לשמוע על מה קורה כשמישהי לא רוצה בהכרח לתת מינורלי לבת זוג שלה, זה גם קצת...
הוא צריך פשוט להמשיך להקשיב לפרק הזה. כי זה מה שאנחנו הולכות לדבר עליו בפנייה הבאה.
אוקיי, מדהים.
כי כאילו, לא, כי באמת בפנייה הבאה, שאנחנו עוד רגע נרים עליה, מרטיבה ונגאלת, שהיא בעצם מדברת על זה, שכאילו מצי גוף מגילים אותה וכולי, אז זה בדיוק זה, כאילו אתה הולך לפגוש את הצד השני, הסטרילי.
המראה.
המראה, בדיוק.
מדהים.
ואיזה עבודה אפשר לעשות עם זה מהכיוון השני, אבל כל הדבר לא יכול להתאפשר, ללא תקשורת. כאילו זה הדבר, ובעיקר לגבי פנטזיות, כי כרגע כאילו אני חושבת שאתה בחוויה כלואה, כאילו אתה כלוא עם הפנטזיות שלך.
את אומרת, אתה יותר ממה שאתה כלוא, שאתה לא יכול לקיים את האקטים, אתה כלוא שאתה לא יכול לדבר על הרצונות לקיים את האקטים.
בדיוק, בדיוק. לא בטוח שבאמת תקיימו אותם, או לא בצורה הזאת, או באופן הזה, יכולים לקרות הרבה דברים, אבל הם לא יכלו לקרות, אם לא תאפשר לעצמך לדבר על זה. ואפרופו תסריט, כי כאילו איך מביאים את זה? באמת בתוך שיח שכאילו אתה אומר, יש ביניכם שיח טוב. אז להביא את החשש בהתחלה. אני חושש לספר לך על הפנטזיות שלי, כי אני מפחד מזה שתשפטי אותי. אבל אני ממש רוצה לשתף אותך, כי אני מרגיש נורא לבד בזה, ואני מתחיל להרגיש רגשות אשם על זה. ואני מרגיש שזה לא נכון. אין שום דבר רע בלפנטז. אז אני רוצה לשתף אותך בפנטזיות שלי. כן. זה לא אומר שתצטרכי לעשות אותם.
בדיוק.
כאילו ממש להביא את הדיסקליימרים האלה בהתחלה, כדי שתוכל להביא את זה, והיא תוכל להיות איתך.
כן, רק אגיד למה אמרת פה בו תסריט, כי אנחנו תמיד אומרות שאימא שלי כבר עליה, תמיד אומרת, לפעמים אנשים פשוט צריכים תסריט.
נכון.
אז עכשיו היא בעצם, סיוון נתנה לך תסריט.
בדיוק.
סוג של. אז קח אותו צעידה לדרך.
ותקשיב לה.
ואת המשך הפרק. ושיהיה בהצלחה, וממש נשמח לשמוע ממך.
נכון. אז הפנייה הבאה שלנו, כמו שרמנו לה להנחתה הרבה בפנייה הקודמת, מרטיבה וניגלת בת 25. אני בזוגיות מספר שנים עם מישהי שאני אוהבת מאוד. מרגיש לי קצת דומה לפרק של צמאה שהיא תימשך אליי, רק הפוך. אני רק אגיד שזה פרק 73 למי שרוצה.
נשים לינק.
כן. אני מרגישה ממנה שהיא נטרפת מהגוף שלי, ומאוד הייתי רוצה גם. אני לא חושבת שאני חוויתי איזושהי משיכה כזאת בחיים. אני נגאלת מכל נוזלי הגוף למיניהם, בכלל, בלי קשר אליה. נגיד, כשאנחנו שוכבות, מגעיל אותי לרדת לה או לגעת באזור. קשה לי לתת לה מה שהיא ראויה לקבל ממני במגע מיני. איך מרגיעים גועל מנוזלי גוף? איך מפסיקים לחשוב על זה בזמן סקס?
טוב, קודם כל, תודה שפנית אלינו. אני מרגישה שגם נגענו בזה קצת, אבל מזווית טיפה אחרת, בקרוסאובר שעשינו עם הפודקאסט תולדות המיניות.
נכון.
רק ששם היא ידעה לפרט יותר ולתת שם למה שמונע ממנה, לרצות לגעת ולעשות אקטים מסוימים. אז קודם כל אני אגיד שכאילו שווה להזין שם. אולי תמצאי דברים במשותף. אבל כאן יש אולי משהו קצת שונה, נכון?
יש ספציפיות על נוזלי גוף.
כן. וגם יש פחות, כאילו שם היא נכנסה לכזה, ולמה, כן? פה זה פשוט כזה, אני לא רוצה את זה, אין לי משיכה לזה, אני מרגישה שזה אפילו מגעיל אותי. ואני גם רוצה להגיד כל הכבוד, קודם כל, את אמיתית עם עצמך.
נכון.
כי זה לא קל להכיר בזה, שבעצם אני קצת נגאלת ממשהו שקשור לגוף של הבן אדם שאני מאוד מאוד אוהבת, ובאינטימיות עם הבן אדם הזה. ואנחנו לא רוצים להודות בזה בפני עצמנו, בגלל האהבה והמשיכה והקרבה, אבל את בעצם עושה פה משהו אמיץ, את אומרת, רגע, 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 יש פה עניין, אני רוצה שנייה להתייחס לזה, ואני צריכה עזרה, אז קודם כל, כל הכבוד.
נכון.
כאילו זה לא, פשוט לא קל להודות בזה, שאת נגאלת ממשהו של מי שאת נמשכת אליו.
זה באמת, הדבר שאנחנו רוצות להתחיל ממנו, זה קודם כל חשוב לי של לא תהיי שיפוטית ביחס לגועל שאת מרגישה. כי אני חושבת שהרבה אנשים מרגישים גועל במיניות, ואני חושבת שזה חוויה שקשה לנו מאוד להרגיש אותה, ואנחנו מרגישים עליה הרבה רגשות אשם, שזה מה שקורה. ואני רוצה להגיד שגועל הוא נועד בעולם הזה כדי לסמן גבול, כדי לעזור לנו להתרחק מדברים שעושים לנו רע. ובגלל זה, כאילו, אני רוצה קודם כל לפתח איזו גישה, כאילו, כלפי הגועל, שהיא לא שיפוטית ביחס לגועל.
כן, אני גם חושבת שהשיפוטיות הזאת היא מגיעה על אחת כמה וכמה, בעידן שבו כל הסקס פוזיטיב אומר לנו, לא, כל הזמן אומרים לנו שפוט זה מגיל, וכל הזמן אומרים לנו שהגוף שלנו מגיל, לא נכון, הוא יפה, הוא מריח טוב, הוא זה, הוא זה, ואז בעצם זה יוצר איזה ביבול.
דיסוננס, נכון.
בסוף גם כאילו יש את המציאות שהיא לפעמים, אנחנו נגלים מדברים בגוף שלנו, מדברים בגוף של אחרים, ואז אנחנו, בגלל שאנחנו עושים הפוך על הפוך, אז אנחנו גם מרגישים אשמים על מה שכאילו החברה שלנו מלכתחילה אמרה לנו, כן. וזה לא תמיד החברה. לפעמים זה באמת משהו שבא מבפנים.
נכון. זה משהו שבא לסמן גבול ואותו אפשר ללמוד, כן? כן. כאילו, אני לא באה להגיד, הגועל הוא לנצח כאן, כן? אלא רק בואו לא נהיה שיפוטיות אליו. כלומר, נהיה, זה בעצם מנגנון הגנה שעולה, ואני רוצה להיות בחמלה למנגנון הגנה הזה. כן. זה המסר. כאילו, זה לא אומר שאם את מרגישה גועל, כאילו, נבצר על כל חייך להרגיש אותו.
זה גם לא בהכרח אומר שכל גועל הוא תוצאה של התניות חברתיות שאומרות לנו שהגוף שלנו מגיל. לפעמים יש דברים אחרים שגורמים לנו להרגיש גועל.
אבל זה גם קשור, כמובן.
כן, כן. לא, אני אומרת, זה לא, כאילו, האשמה היא גם קצת אולי על זה שכאילו, אוי, אני כאילו לא מצליחה להשתחרר מהתנאות חברתיות, ואני עדיין חושבת שהגוף הוא דבר מגיל, ו...
הבנתי. כשאני כאילו הסתכלתי על הפנייה הזאת, אז ישר קפצה לי יעל אלעד, שהבאנו את המספר רב של פעמים לפודקאסט שלנו, כי גם אנחנו אוהבות אותה, והיא גם אשת מקצוע מדהימה.
נכון.
שאני אגיד שהיא מנחת קבוצות דינמיות ומעגלי נשים חווייתיים, ומלווה נשים בתהליכי חיבור למיניות ולגוף. ובימים אלה היא סטודנטית לתואר שני בעבודה סוציאלית. ואני ישר חשבתי עליה, כי יש ליעל גישה מאוד חיובית, ומאוד כזה מחוברת, כאילו מחוברת לגוף, מחוברת לחוויה, כאילו אני, באמת אני אוהבת להביא את הקול שלה, ספציפית גם שישמעו אותה מדברת, כאילו לא רק להביא את התובנות שלה, כי יש משהו אפילו בעיניים רפא באיך שהיא מדברת על זה. אז בוא נשמע אותה.
אני קוראת את מה שאת כותבת, ובא לי להגיד קודם כל שממש הצלחת להעביר לנו משהו מתוך החוויה שלך. אפילו השם הזה של מרטיבה ונגאלת, הוא מעביר את הקושי שיש שם. ורגע אני רוצה לשים את זה שנוזלי גוף בתרבות שלנו, זה דבר מורכב. אם שנייה תחשבי על מה לימדו אותך, על רוק, על שתן, על צועה, על הפרשות מהפות, זה הכל דברים שבתרבות שלנו באמת התייחסו אליהם כאל מגילים. ולהרבה נשים, אנשים בכלל, אבל להרבה נשים, קשה לעשות את המעבר הזה, שפתאום במיטה נוזלי הגוף are welcome, אחרי ששנים לימדו אותי לצמצם, להיגאל, למתן. אז רגע אני רוצה לשים את זה. מה שאת חווה הוא נורמלי, והוא תואם את התרבות הלא נורמלית שגדלת בה. יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי לעשות שלום עם נוזלי הגוף. אני חושבת שצעד לפני לעשות שלום עם נוזלי הגוף של הפרטנרי, יש את לעשות שלום עם נוזלי הגוף שלך, עם זה שאת יצורה אנושית שמזיעה ומרטיבה, ויוצאים ממנה כל מיני דברים. יותר מהכל אני רוצה להגיד שאפשר לעשות שם תהליכים טיפוליים עמוקים ומשמעותיים, ואני ממש ממליצה לך ללכת למישהי שתלווה אותך בדרך הזאת, גם של לברר מה השורש של הגועל, וגם של להתחיל לאט לאט לפוגג אותו, לעשות עוד ועוד שלום עם הנזלי גוף שלך ועם הנזלי גוף של הפרטנרית. מעבר לזה, אני אגיד שגועל הוא איזשהו מנגנון שבא לשמור עלינו. אם תחשבי נגיד על... אם נריח איזשהו ריח ממש ממש דוחה וזה יגעיל אותנו, הגועל בא לשמור עלינו מפני המחלות בשקית זבל הזאת או בקקי הזה. אוקיי, גועל הוא בסך הכל מנגנון בריא. כשאנחנו נכנסות למיטה, אנחנו בשאיפה לא רוצות לחוות גועל, אבל גועל גם יכול להיות שם. עכשיו חשוב להגיד שאנרגיה מינית, חרמנות, כל ההורמונים של מיניות, מאוד מאוד מטשטשים את תחושת הגועל. זאת אומרת, יכול להיות שאם תגשי לבת הזוג שלך כשאת עדיין לא מעוררת מינית, ותרגישי את הרטיבות שלה בין הרגליים, זה מאוד יגיל אותך. ויכול להיות שאם תגיעי ללגעת בה לראשונה, כשאת סופר חרמנית ודלוקה ובכיף ובטוב, זה ירגיש קצת אחרת. זה דבר אחד. אבל הדבר השני, בגלל שגועל הוא מנגנון בריא, שבא לשמור עלינו, אחד הדברים שממש יכולים לעזור למתן את הגועל, זה לדעת שאת שמורה. זאת אומרת, לדעת שיש לך לגיטימציה לשים גבול ולא לעשות דברים מסוימים שעלולים להיות מגילים בעינייך. אני לא יודעת מה טיב התקשורת בינך לבין בת הזוג שלך, ואם היא יודעת על הקשיים שלך, אבל אולי שווה להביא שם עוד מילים ועוד חופש. לזה שלצורך העניין את רוצה להנהג אותה, אבל לא בהכרח יתאים לך לרדת לה כשהיא מאוד רטובה, או שתרצה אפילו קצת להזיז את הרטיבות. זה לגיטימי, זה בסדר, וזה אולי יאפשר לך עוד קצת חופש שם, זאת אומרת, טיפה פחות צורך במנגנוני הגועל לעלות ולהגן עלייך, מתוך זה שאת יודעת שגם בלי גועל מאוד חזק, גם בלי ללכת לקצה של זה עושה לי רע, את עדיין יכולה לשמור על עצמך ולעשות רק את מה שמתאים לך.
אני ממש מסכימה איתך על יעל. היא מדברת מדהים, היא אומרת דברים מאוד מאוד חשובים, ובאמת את צודקת שהיא מנסחת אותם באופן שהוא מאוד, אני מרגישה, הופך את מה שלא ברור לנו בעצמנו לקצת יותר ברור.
נכון.
כאילו, אני חושבת שהרבה מהפניות שמגיעות אלינו, ספציפית בנושא של מיניות, זה איזשהו ניסיון לברר משהו שאני לא עד הסוף מבינה בעצמי, ויעל בעצם נתנה איזשהו כאילו הסבר.
נכון.
אולי זה זה, כזה.
נכון. ואני חושבת שגם באמת, לא סתם התחלתי גם עם הגועל, כי זה באמת משהו שהיה לי נורא חשוב כזה לדבר עליו, על המנגנון הגנה, והיא מחזקת אותי בזה, כי זה באמת, אנחנו, אני מרגישה שא', אני לא הייתי חשופה לשיח הזה לפני שלמדתי טיפול מיני. כאילו בכלל לא הבנתי את הפונקציה הזאת של גועל. אף פעם לא ישבתי להרהר במה זה אומר גועל, ולמה מאכלים מסוימים מגילים אותנו, ולמה זה. ופתאום שהבנתי את המנגנון הזה, כאילו שבאמת יש בו משהו שמגן עלינו, זה פתאום עשה לי מלא סדר, כאילו, והבנה, ובאמת גם חמלה. חמלה כלפינו שלפעמים אנחנו מרגישים את הדבר הזה.
כן.
ובעיקרון, הדרך הטובה ביותר לעבוד עם גועל, זה בעצם חשיפה הדרגתית. זה מושג שמגיע מטיפול CBT, שבעצם מדבר על זה שיש דברים שהם מרתיעים אותנו, מפחידים אותנו, ואנחנו לא רוצים להביא אותם אלינו בבת אחת, אלא אנחנו רוצים כל פעם לעשות עוד איזשהו צעד ביחס הזה, בתוך מרחב שהוא מוגן ובטוח, ובמרחב שבו אנחנו יכולים להחליט מתי אנחנו מפסיקים. כלומר, יש לנו שליטה, יש לנו חוויית שליטה בתוך הדבר הזה. זה לא מתקיף אותנו ומגיע אלינו. כי הרי מה בעצם הגועל בא ועושה? הוא מייצר גבול. את רוצה לעזור לעצמך לייצר גבול. אגב, אני ויעל גם המשכנו לדבר, וזה אחד הדברים שהיא אמרה, וזה באמת מאוד מחדד, העניין הזה של אם את תייצרי את הגבול בעצמך, את תרגישי יותר בטוחה. כלומר, את יכולה להביא, אפרופו תקשורת, כשדיברנו עליה מקודם, אם את תביא ותגידי, אוקיי, אני רוצה לנסות, למשל, לגעת מעל התחתונים, אני ארגיש את הרטיבות, אבל היא לא תבוא במגע ישיר, או אני יכולה לעשות את זה רק, לא יודעת מה, בתנאים מסוימים, או רק על הבוקר, כשאני, לא יודעת מה, לשים שם איזה שהם גבולות שאת מייצרת, וגם שברור בתוך היחסים ביניכם ש את יכולה לעצור מתי שאת רוצה, זה כבר, כאילו ברגע שאת מביאה את הגבול, ולא הגבול, אז הגוף שלך לא צריך לייצר את הגבול, אבל אני אגיד שבחשיפה הדרגתית, הדבר הנכון הוא קודם כל להתחיל בינך לבין עצמך.
אני רוצה להגיד משהו על חשיפה הדרגתית. יש ילדה שאני עוקבת אחריה באינסטגרם, שלחתי לך, אני מכורה קשות.
נכון.
לתוכן שלה. היא בעצם, מה היא עושה? יש לה, היא בת 8, ויש לה הפרעת אכילה שקוראים לה ARFID, לא ידעתי שהיא קיימת. זה קשור לזה שכאילו רוב המאכלים, גם מבחינת המראה והטעם והריח, מאוד מאוד מעוררים אצלה חרדה.
כן.
ואז בעצם יוצא שהיא לא אוכלת מספיק, אבל היא חייבת, אין מה לעשות, היא חייבת לאכול. אז היא וההורים שלה החליטו ביחד שהם הולכים לפתוח עמוד אינסטגרם, שבו היא מעלה רילס, וכל פעם היא אומרת, הפעם אני הולכת לטעום את הדבר הזה, ואז היא בהתחלה אומרת ממה היא חוששת, אם יש לזה ריח כזה, יש לזה טעם כזה, זה נראה כמו משהו אחר שהיה לה לא טעים, ואז את רואה אותה אוכלת את זה, והיא תמיד לוקחת 3 ביסים, לא משנה מה, ואת תמיד רואה את ה, אגב, גועל, את תמיד רואה את הפרצוף שלה, היא עושה קיבוץ כזה, והיא כזאת חמודה, היא עושה קיבוץ כזה של, אני לא מסוגלת, ואז היא שותה מים, ואז היא לוקחת עוד ביס, ואז היא מתנגלת, ואז היא שותה מים, ואז היא לוקחת עוד ביס, ואז היא אומרת את הסיכום שלה של החוויה, ואז יש לה כזה מין, אני ממש ממליצה לעקוב אחריה, זה מדהים.
תשימי.
כן, אני מרגישה שכאילו, לעקוב אחריה, קודם כל, זה מרגיע אותי. נכון, את אומרת על פרנדס, שזה כזה מרגיע חרדות. אני חושבת שהילדה הזאת, המסע שהיא עושה מול העולם, זה לא סתם כזה ויראלי, התוכן שלה. היא מביאה לנו בעצם את החוויה הכל כך אישית, וכאילו אינטימית שלה עם אוכל, עם משהו שהוא כל כך מגעיל אותה, היא בעצם נגאלת ומפחדת מרוב המאכלים, והיא כזה מתגברת על זה בלייב מול כולם, והיא עושה את זה כזה בהדרגתיות הכל כך עדינה, שאני חושבת שהיא מלמדת את העולם משהו על הדרגתיות, ומשהו על עדינות עם עצמי. כדי שאני אוכל לנהל חיים בריאים.
כן.
זה מדהים, זה מדהים. פשוט תעקבו אחרי, אני אשים לינק, וואו.
מדהים.
כן.
אז אגב, לא אמרתי את זה בשום שלב, אבל אני כמובן ממליצה שאם יש בלך רצון לעשות עבודה על הגועל, אז אני כמובן מזמינה לך לעשות את זה במרחב של טיפול מיני, של מישהי שמומחית ולמדה מה שאני למדתי ועוד רבים.
כן, לא חייבים באינסטגרם, מול כולם.
בדיוק.
אפשר לעשות את זה גם.
אפשר לעשות את זה באופן פרטי לחלוטין וחסוי. ומה שאני יכולה להגיד, כשאני עובדת עם מטופלות על חשיפה הדרגתית, אז בעצם מה עושה? היא מקבלת שיעורי בית, את השיעורי בית אנחנו קובעות ביחד, כאילו, לפי הגבולות שלה. מה את חושבת שהיא תהיה מסוגלת לעשות השבוע? כאילו, איזה עוד צעד תוכלי לקחת בשבוע הזה? ואז אחרי שהיא עושה את השיעורי בית, אוקיי? היא כותבת לעצמה ביומן, ביומן של הטיפול, כזה איך היא הרגישה, איזה רגשות, זה ממש דומה לאינסטגרם שאת מדברת עליו, רק לבד. ואז היא מביאה את זה לטיפול, ואנחנו מפרקות את זה ביחד. כאילו, מה זה אלה, מה זה הרתיעה, מה זה, וזה זה פשוט, זה באמת עובד כמו קסם. מטופלת שלא יודעת מה, התחילה בפוביה מטורפת מהפות שלה, יכולה כבר כאילו להכניס אצבע. וזה קשור לזה שאנחנו מחלקים את זה לחתיכות קטנות, 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 קטנות. כאילו אנחנו...
בייט סייז.
בדיוק, בדיוק. לא צריך בבת אחת כאילו לעבור את הכל, וזה באמת יותר קשה בתוך מיניות, וזה קשה עם עוד פרטנרית, וזה קשה כשזה לא נוזלי הגוף שלך, עוד, זה עוד נוזלי גוף של בן אדם אחר. ואני אגיד עוד דבר שמאוד אהבתי ש... יעל אמרה, זה ש... נכון, היא דיברה על זה שכאילו לא נותנים בכלל, כאילו שבחברה שלנו מדברים בכלל באופן כללי על כל הנוזלים של הגוף שלנו כדבר מגיל. נזלת, רוק, שתן, כאילו כל הדברים האלה. וכאילו, קצת לעשות איזה חיוות של להסתכל על הגוף שלנו לא כיבש, אלא כרטוב. כאילו באופן כללי הוא רטוב. הוא רטוב
מבפנים, הוא מאוד,
בדיוק.
כן, מאוד
הוא גם הרבה פעמים רטוב מבחוץ, כאילו אנחנו מזיעים, אנחנו בוכים, אנחנו, כאילו הנוזלים הם בכל מקום. והיא יציאה גם עוד משהו ממש חמוד, שהוא יותר משחקי, בעיניי הוא יותר מתקדם, כאילו אפרופו דיברנו על חשיפה הדרגתית, זה בעצם לשלב נוזלים אחרים בתוך המיניות שלהן. למשל, שמן קוקוס, שקדים, חומר סיכה.
מעניין.
היא יציאה גם פירות, יש לה נראה לי סדנה שלמה על מיניות ופירות, כאילו נכון. והחושניות של זה. ואז להרגיש את הגוף עם עוד מרקמים, עם עוד טקסטורות, ובעצם להרגיש את הגוף הרטוב, ולא רק הגוף היבש. כלומר, בעצם לעשות, ואני חושבת שכשאת תבחרי את החומר שאת אוהבת את הריח שלו, שאת מתחברת אליו, אז את יכולה לעשות שם באמת איזשהו התנאיה מחדש, כאילו איזה חיבור מחדש, שהרטיבות היא לא תמיד שלילית.
זה כמו שהילדה הזאת, יש לה כאילו, היא קוראת לזה רשימת safe foods, שזה כאילו מאכלים שהיא ניסתה, והיא מרגישה בטוחה איתם, והיא יכולה לאכול אותם תמיד, אם היא רעבה, ויש לה ממש, היא כזה מראה את הרשימה. אז זה מעניין, כאילו, דברים שאני מרגישה בטוחה איתם, שהצלחתי כאילו להיחשף אליהם ועכשיו אפשר לעשות, הנה, וכל פעם אולי לנסות להוסיף לרשימה הזאת משהו, לא צריך לכתוב בהכרח את הרשימה הזאת, אפשר פשוט שהיא תהיה בראש, אבל...
לגמרי, וזה ממש רלוונטי בהקשר הזה של למפות נוזלי גוף. איזה נוזלי גוף נוח לי איתם, ואיזה נוזלי גוף לא נוח לי איתם.
נכון, כי כאילו יש תחושה, נוזלי גוף מגילים אותי נקודה, אבל אולי יש בעצם נוזלי גוף שיותר או פחות מגילים.
נכון, לא לדמעות מלוכות חמודות שיורדות על הלכי, אולי הם לא מגילים אותה. כאילו, שנייה לראות ולהיחשף לזה שבעצם זה לא כזה דיכוטומי.
כן, יש סקאלה כזה של גועל ופחות גועל. אני גם רוצה להוסיף, המשפט הממש חזק הזה, של קשה לי לתת לה את מה שהיא ראויה לקבל ממגע מיני ממני. ואני גם רוצה שנייה להעלות שאלה. גם אם בן אדם לא מוכן, נקרא לזה, לעבור איזשהו תהליך, כמו שאת מתארת, של חשיפה בהדרגה, וללכת למטפלת מינית ודברים כאלה, גם אני רוצה להזכיר שיש דרכים לענג את בני או בנות הזוג שלנו, מבלי בהכרח להתעכל בדברים שלנו קשה איתם. אנחנו נגענו בזה בפרקים בעבר סביב הנושא של חדירה. שמאיזושהי סיבה לא מתאפשרת, בגלל כל מיני כאבים בנרתיק, כאבים בפין, כאילו כל מיני סוגים של דברים שכאילו הם מגבילים אותנו באיזושהי צורה, כי באמת נוזלי גוף מופיעים בהרבה מהאקטים, אבל יכול להיות גם שההגבלה הזאת היא גם מאפשרת למצוא אפיקים של יצירתיות ושמשחקיות, ודברים שיכולים לענג אחד את השני גם מחוץ למה שמייצר נוזלי גוף. יכול להיות שיש עוד כל מיני דברים שהם אלטרנטיבות, וצריך כזה להגיד את זה.
שזה באמת מאוד מתחבר לפרק שעשינו עם תולדות המיניות, בקרוס אובר, שבעצם דיברנו שם על ציווי הירידה, שהרבה פעמים ספציפית אצל זוגות לסביות, יש איזו חוויה שחייבות לעשות מין אורלי, כי זה כאילו מעין הסקס האולטימטיבי.
כן.
וזה באמת רגע להגיד, אנחנו נתנו פה כל מיני דרכים להתגבר באמת על הגועל כי ביקשת, אבל גם אפשר להגיד, לא תמיד חייב, או לא צריך לדחוק בעצמך כזה, נכון, להגיע רק לשם.
לעשות את התהליך הזה.
בדיוק. כאילו, כן. אני חושבת שאם את רוצה לעשות את התהליך הזה, יש המון דרכים, ולכו על זה.
כן.
אבל בכלל, במיניות, אנחנו אף פעם לא חייבות לעשות שום דבר, כאילו, כן. והתקשורת ביניכן היא מה שתאפשר גם יותר חופש, לבחור בעצם.
ולהחליט מתי להיכנס לתהליך הזה, באיזה רמת הדרגתיות בדיוק, mm-hmm. כמה את עושה לבד, כמה אתן עושות ביחד. אני גם רוצה להתייחס לאיך מפסיקים לחשוב על זה בזמן סקס, ובעיקר להגיד שהיה לנו פרק שקוראים לו איך להיות ברגע בסקס, וזה גם יכול לעזור.
נראה לי שגם שם יעל דיברה.
יש מצב. גם את דיברת על סנסייט פוקוס. קיצור, לא נעשה תנים דרופינג, פשוט נשים לינק לפרק, אבל נראה לי ששווה גם לשמוע את זה, כי זה מאוד מובן איך ההיגאלות מדברים מסוימים בסקס בעצם גורמת לנו גם
למחשבות.
לא להיות, כן, לא להיות ברגע, ואז זה גם יכול, נגיד, זה גם יכול, נקרא לזה, להרוס לנו או להקשות עלינו גם באקטים שלא כוללים נוזלי גוף בהכרח, למשל, מה שדיברתי מקודם, כאילו גם אפשר למצוא אלטרנטיבות, אבל אם קשה לנו להיות ברגע בסקס בגלל איזשהו משהו שמגעיל אותנו על משהו אחר, אז זה גם יכול להקשות לנו על כל ה...
נכון. ששם, אגב, כאילו הדרך להתמודד זה להאט. הרבה פעמים המחשבות הן, אפרופו גבול והאופן שבו גועל מייצר גבול, אז גם מחשבות מייצרות גבול. כלומר, הן בעצם מנתקות אותנו מהסיטואציה ומרחיקות אותנו. ואז אנחנו בעצם רוצות להקשיב לגבול הזה, להאט, להסתכל אחד לשנייה בעיניים, לא רק להתלטף, כאילו לעשות שם איזשהו פאוז הרגע, ולראות אם בכלל יכולות לחזור. זה באמת, באמת העניין, זה לא לדחוק בעצמנו לעשות דברים שאנחנו לא יכולות, או שאנחנו לא רוצות, או שהם יותר מדי בשבילנו.
כן.
וכאילו כל בעצם, כאילו המחשבות והגועל, הם גבולות שהגוף שם לך, ואת רוצה להאט, לחתוך לחתיכות קטנות, למפות, כאילו, ולעשות שם איזושהי דרך. ואני אגיד עוד דבר אחרון, ונראה לי איתו נסיים, וזה באמת גם ככה סוגר את גם עם הפנייה הקודמת, שאחד הדברים שגם יעל אמרה, זה שלפעמים, מה שדוחה אותנו יכול להיות במצבים מסוימים דווקא מה שידליק אותנו. כי למיניות, כמו שהיא אמרה, יש, זה כאילו בעצם שינוי תודעה. כאילו חרמנות זה שינוי תודעה. אז יש כאן פוטנציאל, וזה משהו שאת צריכה ללמוד לעשות את זה, שהדברים שמפחידים אותך ומרתיעים אותך במצבים מסוימים יכולים להיות ברגע מסוים הדבר שהכי ידליק אותך. אני רוצה לשתול כאן את הזה, אבל זה באמת צריך את התנאים, התנאים האפשריים, הביטחון, התחושה שאני יכולה לשים גבול כשאני צריכה, כאילו החרמנות, כאילו להיות במצב, להיכנס ללב, לא לדחוק בעצמי, לעשות את זה על ההתחלה, כאילו יש שם פוטנציאל לעונג, אבל כי צריך לחקור אותו.
כן, גם חשוב לי להגיד שלפעמים זה גם בסדר פשוט להיגאל ממשהו, ולעשות תהליכים נגיד עם נוזלים גוף מסוימים, ועם נוזלי גוף מסוימים להחליט שאוקיי,
שזה מחוץ.
זה פשוט מגיל אותי.
לגמרי.
שם זה נגמר.
לגמרי.
וזה בדיוק מה שאמרת על הטיפול, שמישהו שמלווה בתהליך הזה יכול לעזור גם בלנווט איפה כן, איפה לא, מתי, דברים כאלה.
לגמרי. אני רק אגיד שכאילו המנגנון הזה שאנחנו כל הזמן מדברות עליו בחלק הזה של הגועל, באמת יש חומרים שהם מסוכנים לנו, ואז אנחנו באמת
נרתעים מסיבה.
נרתעים כדי לשמור על עצמנו. ובאמת הנוזלים שהיא מדברת עליהם, הם לא נוזלים שמסוכנים לה. הם לא נוזלים רעילים. הם לא נוזלים, כאילו הם לא פוגעניים עבורה. אז כאילו, אני מבינה את הרצון לעשות שם עבודה.
טוב, אז מרטיבה ונגאלת.
אנחנו מקוות ש...
מקוות שאולי השם ישתנה.
ממש.
בשבילך ובשביל בת הזוג. ותודה שכתבת לנו. נשמח לשמוע ממך. ותודה שכולכם וכולכן הייתם איתנו. אם הפרק הזה דיבר אליכן, ואתם חושבים שהוא יעשה טוב גם למישהו אחר, למישהי אחרת, חברים, משפחה, תעבירו אותו הלאה ותדרגו אותו בבקשה כחמישה כוכבים, איפה שאתם לא שומעים אותו, כי זה יעזור לו להגיע לעוד אוזניים.
נכון.
ותעקבו אחרינו באינסטגרם, ותצטרפו לקבוצת הפייסבוק של אנושית של אחרים, עצות לחיים עצמם, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
יאללה, ביי.
ביי.
אני ממש צריכה את זה.
מה אני יכול לעשות במצב כזה?
אחרים.